להתמקם בה, למצוא את הזקיפות והנינוחות. אפשר לקחת כמה נשימות מספקות, ממלאות, מעוררות. לדעת שאנחנו יושבות, יושבים. לחוש את הנשימה בגוף. עם השאיפה לחוש את הגוף. עם הנשיפה לחוש את הגוף. עם השאיפה להרפות את הגוף. עם הנשיפה להרפות, להתרווח בגוף. ואני מזמינה אותנו להמשיך ולתרגל כך גם בזמן ההקשבה והלימוד של הדמה. הקשבה שמגיעה מתוך הנוכחות בגוף. יש לנו נטייה להקשיב רק מהאזור של הראש. ואז הרבה פעמים האנרגיה עולה ואי שקט יכול להופיע. יש משהו בחזרה אל הגוף, גם בזמן ההקשבה, וההתרווחות בגוף בזמן ההקשבה, מאפשרת להקשבה להיות הרבה יותר embodied. לא רק לפגוש את השכל המאוד חשוב שלנו, אלא גם לפגוש מקומות אחרים, ולהקשיב גם מתוך הלב, גם מתוך הגוף. ממש הזמנה להמשיך ולתרגל כך, גם בזמן ההקשבה. ותכף יש לנו עוד דרשה שתלווה אותנו. חזק יותר? אולי אפשר חזק יותר? עכשיו יותר טוב? כן? כן. אבל אני רוצה להגיד כמה ככה הקדמות לפני שנפגוש אותה וניקח חלק ממנה אחר הצהריים הזה. ולומר שאנחנו נפגוש עוד תרגול ועוד תרגולים, אפילו בריטריט המאוד קצר הזה, בגלל האיחוד שלו, ככה של להביא איזשהו טקסט שאפשר ככה ללעוס אותו, לתרגל איתו, לתת לו קצת זמן. אבל אנחנו ממשיכים וממשיכות לתרגל עוד דברים על בסיס ההנחיות האלה שתרגלנו מהבוקר, המקורות לכולנו. זה לא עוברים למשהו אחר. על בסיס הנוכחות בגוף, הקשר עם הנשימה, כן? תשומת הלב שיכולה להיפתח לכל הגוף, אתם תכף תראו כמה זה קשור לתרגול שגם נקרא היום, ונתרגל אותו גם בערב. כן? וההתרווחות בגוף שמאפשרת להתבוננות, להיות נינוחה ולהיות צלולה. אז כל פעם שמרגיש כאילו שיש לנו יותר מדי דברים, אפשר תמיד לחזור לשלושת ההנחיות האלה. מעשה טיפטנה, שגם מופיעות בדרשה הזאת, אגב, לקראת הסוף שלה. בסדר, אז זה הבסיס של התרגול שלנו, וכל דבר רק מתווסף אליו. ותמיד, תמיד אפשר חזרה להישען לתוכו. ואנחנו תכף נקרא את הדרשה הארוכה על ההדרכה לראולה. יש כל מיני דרשות לראולה, זה אחת מהן. אולי מישהו כבר יודע מי זה ראולה, אבל אני לא אקלקל לכם עכשיו, תכף עוד רגע אני אגיד לכם מי זה ראולה. זו הדרשה הארוכה על ההדרכה לראולה, וזו דרשה שאני מאוד אוהבת, וכל כמה זמן אני מביאה אותה לסוג הזה של ריטריט. כי המפה התרגולית שהיא נותנת היא די מקיפה. כן? היא לא מקיפה את הכל, אני חושבת, כמעט. חושבת. אני יודעת מה חסר, אז אני לא אגיד לכם. הוא לא באמת חסר, אבל זה לא מופיע שם באופן ברור, אבל אולי מישהו מנחש, בריטריט אחר. אבל המפה היא נפלאה, הוא מתחיל ככה ישירות מהעומק, ואז הוא מתחיל לפרוס את הדבר הזה בהדרגתיות. ולהגיד אבל שהנוסח הזה שאנחנו קוראות וקוראים כאן, הוא הנוסח מהקנון הפאלי, שמסורת התרוואדה. ובגרסאות אחרות של הדרשה הזאת, באמת החלק לא יודעים, אבל בעצם הכתבים המוקדמים ביותר נשמרו לא רק בפאלי, אלא נשמרו בסינית, וחלקים בסנסקריט וקצת בטיבטית. ויש כמה חוקרים שעושים השוואות בין הגרסאות השונות של הטקסטים ושל הסוטות, זה באמת קורפוס מאוד מאוד גדול, וזה מאוד מעניין שהדרשה הזו, כפי שהיא מופיעה כאן, היא לא מופיעה ככה באף גרסה אחרת. יש לזה כל מיני משמעויות. אותי זה פחות מעניין, במובן הפשוט שכשאני קוראת את הגרסה כפי שהיא נשמרה במשך 2500 שנה, כן, במסורת התרוואדית, יש בה משהו מאוד מאוד יפה ומאוד עשיר. אז יכול להיות שבמקור היא הייתה יותר מצומצמת, ויכול להיות שלא, אנחנו אפילו לא יכולים לדעת, למרות שזה מה שאומרים ככה במחקר טקסטואלי, ככל שההדרשה יותר, כשיש כמה גרסאות, בכל הגרסאות יש אותם דברים, אז כנראה מה שיש בכל הגרסאות, זה המקור של של הטקסט. אני לא יודעת, אתם ככה איתי, נכון? ואז אחר כך מסורות שונות יכולות להוסיף. אז מאוד יכול להיות, אבל כל מה שמופיע פה בעצם, כמעט הכל, מופיע בעוד דרשות אחרות. אז יש משהו יפה במפה התרגולית הזאת שמופיעה בדרשה הספציפית הזו. אז זה ככה פתיח לגבי בכלל קצת על הדרשות. זה חשוב, אני חושבת, רק להחזיק את ההבנה שבעצם הדרשות בפאלי יש אותן בגרסאות שונות שנשמרו על ידי מסורות שהן לא מסורת התרוואדה. והטקסטים, במובן של התוכן שלהם, זה כמעט זהים. אז יכול להיות שבדרשה הזאת מופיעים קצת פחות אלמנטים, אבל ב-all in all, כן, במחקר ההשוואתי, בעצם הדרשות הן כמעט זהות במסורות השונות. וזה אומר לנו שהכתבים האלה הם באמת הייתה, הם ירושה משותפת של המסורת הבודיסטית. זה לא רק של מסורת התרוואדה. פשוט המסורות המוקדמות שאלו היו הטקסטים המרכזיים שלהם פשוט לא שרדו חוץ ממסורת התרוואדה. מי שמכיר את מסורת התרוואדה זה המסורת שבסרילנקה, בתאילנד, בלאוס, בווייטנאם, וייטנאם בחלקה ובקמבודיה. כן, אמרתי את הכל. ובורמה, נכון, סליחה, ובורמה. אוי אוי אוי. וכמובן בורמה, כן? אז בעצם המסורות המוקדמות בהודו, היחידה ששרדה כמסורת חיה, זה מסורת התרוואדה. כן? כי באיזשהו שלב, בעצם המסורת ככה התבססה בסרי לנקה, ואז עברה לשאר דרום מזרח אסיה, וכשהבודיזם נעלם מהודו, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל הוא נעלם בהודו במאה ה-13, כמעט לחלוטין, ובעצם חזר להודו עם הטיבטים, הגולים הטיבטים, בעצם כל שאר המסורות המוקדמות שהיו בהודו פשוט נעלמו כמסורות חיות, ומה שנשאר זה רק הכתבים שלהם. אוקיי, אז זה היה שיעור היסטוריה קצר, כדי שבאמת נחוש שהקריאה בכתבים האלה מחברת אותנו באמת למסורת הבודיסטית המוקדמת ביותר, לא רק למסורת התרוואדה, כן, שהיא מסורת החיה שנשארה, ויש לה כמובן את הפרשנויות שלה, ותכף אפילו אני אזכיר איזה פרשנות שלה לגבי הדרשה הזאת. אז זה ככה הקדמה. עוד הקדמה. בסדר? אתם בסדר עם ה... נעים לכם? כי פה חם, אבל שם נראה לי נעים. אבל עדיין, באמת, ישבתי כאן עם הכרת תודה גדולה שיש לנו את המפלט. יש מקומות בעולם שהטמפרטורה לוהטת, ואין לאן לברוח. בורחים למזרקה, כן, מזרקה, אוקיי, נכון? מזרקה, אז ככה, הכרת תודה שיש לנו את המפלטים האלה, כן, גם במובן הזה, זה באמת לא מובן מאליו. אז עוד איזה הקדמה. יש טקסטים במסורת הטיבטית שנקראים לא ג'ונג, שהמשמעות המילולית שלהם זה אימון התודעה. בעצם כוללים בתוכם אמרות מפתח שמגיעות מכל מיני טקסטים, שאיתם, הטקסט אומר, איתם יש לתרגל, ככה לאמן את התודעה. באיזשהו אופן, כל טקסט שאנחנו קוראים בסוטות הוא סוג של לא ג'ונג, כן? טקסט של אימון התודעה. פשוט הלא ג'ונג זה טקסט יותר מאוחר, שפשוט לוקח מפה ולוקח מפה, ועושה רשימות של משפטי מפתח, כן? שאת חלקם אפשר לזהות מאיפה הם מגיעים, וחלקם זה ככה מסורת מדוברת, מה שנקרא ש... באיזשהו עליו היא כבר לא הייתה מדוברת, אבל מגיעה מאיזושהי מסורת מדוברת. מדוברת אומרים? מסורת מדוברת? אמרתי נכון? שבעל פה, נכון. אז מורה שאני מאוד אוהבת שקוראים לו קן מקלאוד, הוא כותב משהו על הטקסט הזה, או על הטקסטים האלה שנקראים לא ג'ונג, אימון התודעה, ואני חושבת שהוא חשוב כשקוראים את הדרשות, ובכלל קוראים טקסט בודיסטי. שמגיע מתוך קונטקסט אחר, מהקונטקסט שאנחנו מגיעים, משתמש הרבה פעמים בשפה שלחלקנו אולי כבר מוכרת, אבל לחלקנו אולי היא די חדשה. והוא אומר ככה, התרגול בלא ג'ונג נועד ליצור חיכוך בין הדפוסים הרגילים שלנו לבין החוויה של הרגע הנוכחי. החיכוך הזה מייצר חום כדי לשרוף את הדפוסים הרגילים שלנו. עכשיו, אני אקריא לכם משהו של אג'ן צ'ה, מי שמכיר אחד המורים הגדולים מתאילנד, שהוא אומר משהו מאוד מאוד דומה, הוא אומר, הבודה חשב שכאשר האימון גורם לנו לחום וחיכוך, זה אומר שאנחנו בדרך הנכונה. אנחנו פוגשות ופוגשים את אורחי התודעה, והם מה שמתלהט ומציק. אז הסיבה שאני ככה כהקדמה מביאה את זה, כי... הקריאה בטקסטים, כן, שאנחנו לא רק בוחרים את הדברים שהכי מדברים אלינו, כמעט תמיד מייצרת שאנחנו פוגשים לימוד איזשהו חום וחיכוך. כן, לפעמים אנחנו מיד משהו מדבר אלינו באופן מיידי וככה אינטואיטיבי, ולפעמים אנחנו קוראים וזה לא לגמרי ברור, כן, או שזה מייצר כל מיני תגובות בתוכנו, והמשפט הזה ככה של קן מקלאוד, לזכור אותו שזה בדיוק המטרה של לימוד שהוא... הוא מתחיל לנער משהו מהתפיסות האוטומטיות שלנו, וכשאנחנו לומדים משהו שהוא לא בהתאמה לתפיסה המיידית, האוטומטית, ההרגלית, הרבה פעמים זה מייצר איזשהו חיכוך, כן? חיכוך הכוונה פה חיכוך פנימי. הוא אומר, בסדר שזה מייצר חיכוך פנימי, כי זה מתחיל לעורר את התודעה, וגורם לנו לשאול בעצם מה פה קשה לי? למה קשה לי לתרגל משהו? למה קשה לי לשמוע משהו? אז זה ככה הצעה בכלל, גם כי אנחנו קוראים היום, אבל בכלל הרבה פעמים שאנחנו שומעות, יש לנו לפעמים קצת את הפריבילגיה במערב לשמוע רק מה שנוח לנו. שמתם לב לזה? כן? וחלק זה מאשמת מי שלפעמים יושב כאן, כן? שמנסים לתווך, אנחנו מנסות הרבה פעמים לתווך בצורה שקל לאוזן להקשיב ולשמוע אותה. כן? זה נעשה מכוונה טובה. אבל לפעמים טוב גם להקשיב לשיחות וללימוד ולקרוא דברים שהם לא מיד עושים לנו נעים, כן? שהם מעוררים את החיכוך הזה, ולזכור מה שאג'ן צ'ה אומר, זה טוב שמתעורר חיכוך, כי החיכוך אומר שהאורחים של התודעה, שהתפיסות, שההרגלים, שהאוטומטים מתעוררים, ועכשיו אפשר להתחיל לתרגל עם זה. וזה כן מאוד מאוד חשוב, והם שניהם מדברים מתוך איכות מאוד חשובה בתרגול שלנו, שזה האמון. נכון? אי אפשר להגיד את זה בלי אמון. בדיוק באחד הקורסים שאני מלמדת, קראנו דרשה אחרת, שהבודה אומר, מה אחד התנאים לקשב חכם, או קשב מיומן, או קשב משחרר? ואחד התנאים זה האמון. כי הרבה מאוד מהתרגול, ותכף אנחנו נפגוש את זה, זה בעצם לאמן את הקשב, את תשומת הלב, את המודעות, בצורות הסתכלות שונות, שהן לא מיד אוטומטיות ואינטואיטיביות, אבל צריך להיות לנו אמון שיש בהם ערך. לתודעה לא תמיד בא לעשות את מה שאנחנו רוצות ורוצים לאמן אותה. אז נכון, נגיד להתרווח, כבר אנחנו שומעים איזה כיף, כן? ויש דברים אחרים שבשמיעה הראשונה, וואו, התודעה אומרת, כן, זה האורח מתעורר וצץ, ואומר, לא בא לי. כן? והיכולת שלנו להתמיד באיזשהו אימון של התודעה, מאוד מאוד קשור באמון, הקשר הנורא יפה בין אמון לאימון, נכון? בעברית. האמון שיש משהו בתרגול, שיש משהו בלימוד, שיש לו ערך, שהוא משחרר, גם אם עכשיו התודעה שלי צועקת משהו אחר. וזה כל אחד ואחד מאיתנו צריך לבחון את האמון, כי זה... והאמון בא מתוך התרגול, נכון? והתרגול מזין את האמון, יש פה איזה מעגל כזה. אז זה ככה הקדמה לקראת הקריאה. אז בואו נתחיל לקרוא. עוד משהו אחד. אני כן אבקש, אני הרהרתי בני בן עצמי לקרוא את כל הדרשה מההתחלה ועד הסוף, ורק אחר כך לחזור וככה... דיברתי עם שרית, ודיברתי עם יהל, ושאלתי. ובסוף החלטתי שלא. לכל החלטה יש את הברכה ואת הצל שלה, אבל החלטתי שלא, כי אין לנו המון זמן בריטריט, וגם יש לנו זמן מוקדש ספציפית ללימוד שיהיה ככה מדויק לתרגול. ואני לא רוצה שנציף את התודעה שלנו בהרבה הרבה דברים, יש פה המון המון דברים. Okay? ואז הרבה פעמים אנחנו קוראים את הכל, אז פתאום, וואו, יש פה כך הרבה דברים שקשה להישאר עם משהו אחד לאיזשהו פרק זמן, אפילו כאן בתוך התרגול בריטריט. אז מה שאני אבקש מכם, והנה עוד תרגול של ריסון, אני היום חזק עם הריסון, כי לימדתי על אג'ן צ'ה בחודשים האחרונים, ואג'ן צ'ה זה אחד, כן, אחד הריסון מתוך חוכמה, כן, איך התודעה שומרת על עצמה מהתנועות שהן בסופו של דבר לא יומיטיבות, ואני אבקש מכם לא לקרוא את הדרשה, גם כשהיא מונחת כאן. מה שנקרא היום, מחר נקרא עוד קצת, מחרתיים נקרא עוד קצת, אל תקראו, תישארו עם מה שאנחנו קוראות כאן וקוראים כאן, והלימוד שמצטרף לזה, והתרגול שנתרגל לאור זה. אוקיי? ותניחו לתודעה לאט לאט, אתם תראו, יש פה, זה מאוד יפה בעינייך, זה אחד מוביל לשני. כן? אז אל תרוצו, קדימה, רק איזושהי אסטרטגיה תרגולית. כן? זה לא איזה, אותה מידה אפשר לקרוא את כל המפה ואז, אבל... בסדר, אתם איתי? תתאפקו, חיכוך. מה מתעורר? שתוקקות. אוקיי, I see you. כן, התרגול שלנו נשאר כל הזמן. נשאר עם אותם הנחיות. אז בואו נתחיל לקרוא את הפסקאות הראשונות. כך שמעתי. פעם אחת שהה מבורך בחורשת ג'טה, בגנו של ענת הפינדיקה, בקרבת סאבתי. בבוקר, לאחר שהתלבש ונטל את הגלימה העליונה ואת הקערה, נכנס לסאבתי לאסוף אוכל. גם ראולה הנכבד התלבש בבוקר, לקח את גלימתו העליונה ואת קערתו, והלך אחרי המבורך. אגב, המבורך מי הוא? זה הבודה. כן? מעט מאוד פעמים מופיעה המילה בודה. כן? המילה מבורך, סוגתו, תתהגתה, כל הכינויים, כן? של הבודה בכתבים. אז הבודה מתלבש, כן? זה מין איזה, יש יותר מבלימה אחת, ששמים אותה, לקח את הקערה, ויוצא לסיבוב אוכל היומי, אוכלים רק פעם אחת ביום, והוא יוצא לדרך, וגם מי הולך בעקבותיו? ראולה הולך בעקבותיו. זה גם מאוד מעניין שפה הבודה הוא לבד. הרבה פעמים הוא לא יוצא לבד, הוא יוצא כמובן עם כל ה... בדיוק, יש לו פמליה. תמיד שקוראים טקסטים כאלה שהוא מופיע לבד, אני תמיד חושבת שאולי מדובר על זה שהוא יחסית בתחילת הדרך, למרות שזה... זה... תכף נעשות את החישוב של הגיל, וואלה, מעניין. כל רגע. תכף אני אעשה חישוב, אני אחשוב אחר כך לגבי הגיל, כי יש פה כמה אינפורמציות גם מהפרשנות. זה... אז גם ראולה מתלבש, שם את זה, והוא יוצא בעקבותיו, בעקבות הבודה. ואז אני ממשיכה. הביט המבורך לאחור, ופנה אל ראולה הנכבד. ראולה, יש לראות בחוכמה שלמה כל גוף שהוא, בעבר, בעתיד או בהווה, פנימי או חיצוני, גס או מעודן, נחות או נעלה, קרוב או רחוק. זה לא שלי, זה אינו אני, זה אינו העצמי שלי. רק הגוף המבורך? רק הגוף הסוגתו? גם הגוף ראולה, גם התחושה ראולה. גם התפיסה ראולה, גם הדפוסים המנטליים ראולה, וגם ההכרה ראולה. זה התמונה הראשונה של הדרשה, שהיא מאוד מעניינת, קודם כל, כי מי זה ראולה? זה הבן של הבודה, למי שלא יודע. וכאן הוא כבר בחור מבוגר יחסית, כי הוא כבר נזיר, אם יש גלימה, למרות שיכולים גם להיות צעירים, אבל זה באמת שאלה אם זה, אם הוא כבר אחרי גיל 20 או 21, שזה יחס מחה מלאה, יכול להיות שהוא, המסורת אומרת שהוא בן 18 פה ראולה. עכשיו זה מאוד מעניין עם המסורת הפרשנית התרוודית, שהרבה פעמים מנסה להשלים דברים שלא ברור מה קורה. כן? אז המידע שאני אגיד לכם עכשיו הוא מידע מהפרשנות, אפשר לקבל אותו או אפשר לא, אבל הוא מאוד מאוד נחמד, כי זה בעצם הניסיון להסביר למה הבודה נותן לו את הדרשה הזאת. עכשיו הוא יוצא לדרך, ואז הוא הולך, וראולה הולך מאחוריו, תנסו רגע לדמיין את הסיטואציה. נכון שזה נחמד? תשבו רגע על הבודה, הולך. אז אם הוא בן 18, אז הבודה בערך, אולי 38, משהו כזה, אני מניחה יותר. אולי קצת יותר. כן, זה יחסית בתחילת הדרך. כן, אני אעשה חישוב אחר כך לא, זה ממש עכשיו זה יושב לי הגיל. אז הוא הולך אחריו, ואז הוא נעצר, הוא מסתובב אחורה, והלימוד שהוא נותן לו זה ככה. יש לראות בחוכמה שלמה כל גוף שהוא, בעבר, בעתיד או בהווה, פנימי או חיצוני, גס או מעודן, נחות או נעלה, קרוב או רחוק, זה לא שלי, זה אינו אני, זה אינו עצמי שלי. ורק כשהוא שואל אותו אם רק לגבי הגוף, אז הוא כמובן מוסיף את מי שמכיר את חמשת המצרפים. מי שמכיר, זה הלימוד של חמשת המצרפים. הוא אומר גם על התחושה, גם על ההכרה, גם על הדפוסים המנטליים וגם על התפיסה. הפרשנות התרוודית מספרת שבזמן שראולה כזה הלך מאחוריו, אז הוא הסתכל על הבודה שהיה נורא יפה. גם הבודה מספר על עצמו שהוא היה יפה. אגב, כן? שהיה לו ככה, היה לו שיער יפה ואור וצבע אור יפה ככה... ואחד הסיפורים יותר מאוחרים מספרים על הגאווה הזאת שהייתה לו, על היופי ועל הנאורים, כן? והרגע שמשהו שם קורה סביב הדבר הזה, ושראולה בעצם הולך מאחורה ומסתכל עליו, על היופי הזה, ואז הוא גם מהרהר בינו ובין עצמו, שגם הוא די יפה, ויש לו את אותם איכויות כמו הבודה, בכל זאת הוא הבן שלו. ואז כשהבודה מסתובב לתת לו את הטיצ'ינג הזה, הוא בעצם מזהה את המחשבות החושניות, כן? ביחס לגוף, הצעיר והיפה, וישירות מפנה לו את המבט איך להסתכל, כן, על הגוף הזה, ועל התנועה הפנימית והיחס אל הגוף. אז זה מאוד נחמד, אפשר, זה נראה לי פרשנות שיש בה אולי אמת, כי זה באמת מפתיע שהוא נעצר רק על הגוף. זה פעם ראשונה או היחידה שאני נתקלתי שבעצם הבודה נותן רק ביחס לגוף, ולא מיד לבד בעצם ממשיך עם חמשת המצרפים. אני לא נתקלתי, מישהו מכם אי פעם נתקל, אני אשמח לדעת. אז זו הסצנה הראשונה. אז בואו נמשיך טיפה רגע לקרוא. אתם יודעים מה עוד רגע, אני אגיד משהו אחד. הוא נותן פה בעצם את התרגול של ענתה, נכון? לא אני, לא שלי, לא עצמיותי. ועוד נדבר על זה גם בהמשך הריטריט. ובעצם כבר כאן הוא, הוא מציע את, את הנתב, אני רק ככה להניח את זה כאן, כי אנחנו נתרגל עם האופן הזה, גם אם לאו דווקא כרגע בניסוח הספציפי הזה, איזושהי, הוא מציע צורת הסתכלות וזו תפיסה שהיא לא אוטומטית לתודעה שלנו. הוא בעצם מציע לראולה ומציע לנו לעשות איזה שיפט באופן שאנחנו באופן אוטומטי, וכאן תופסים את הגוף. מה היחס המיידי שהתודעה שלנו עושה ביחס לגוף הזה? אז זה ככה רק כדי להניח את, גם את המילה הנתה, כי זה בעצם התרגול מאוד ישיר, עמוק, כן, וחד שהוא נותן לו כאן בדרשה הזאת. ואז נמשיך ככה עם הסיפור, לפני שאומר ככה. אז הוא נותן לו את הלימוד, כל חמשת המצרפים, והוא אומר, הרהר ראולה הנכבד. מי יכול להיכנס עכשיו אל הכפר כדי לאסוף אוכל, כאשר המבורך נותן הדרכה פנים אל פנים? ולכן שב על הקיבה והתיישב למרגלות עץ ביער, לאחר שהתיישב ברגליים מסוכלות, והחזיק את הגוף זקוף, מיקד את תשומת הלב מלפנים. ראיתם? זה, נכון? זה אותה, כן, זה אותה הנחיה של ה... אבל זה מאוד מאוד יפה. הוא יוצא לאן? אוכלים פעם אחת ביום. שם את הגלימה, לקח את הקערה, הולך לקבל את האוכל, את הארוחה היומית, ואז בעודו הולך אחרי הבודה, והבודה מפנה אליו את המבט ונותן לו איזשהו לימוד ותרגול, אז מה הוא אומר? איך אפשר עכשיו להמשיך עם הסיבוב של האוכל? עכשיו אני אחזור לתרגל. אוקיי? זאת אומרת, הדחיפות הרוחנית הזאת, באמת, האם היינו מבטרים על ארוחה? לא. נכון? נורא נורא, יש את הסיפורים, מי סיפר? אני חושבת ששחר סיפרה בריטריט האחרון עליהם, ככה. יש המון שיחות כאלה שכל מיני מורים, כמו גם של ג'וזף, נראה לי ג'ק, וג'אג'ה נמרו, שהם אומרים, יושבים כזה בתרגול מדיטציה מאוד 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 עמוק, וכאילו התחושה שעוד שנייה, הנה, עוד שנייה זה קורה. ואז יש את פעמון של ארוחת הצהריים. ובתוך רגע, עוד שנייה, קמים, כן, כדי לקחת את, את מנת האוכל. אז זה רק משקף לנו, כן, את כמה הדחיפות הזאת קיימת בתוכנו, וכמה גם הכוח של התשוקה הוא כוח גדול, שהרבה פעמים לא מאפשר לנו אפילו להישאר עם משהו שנראה לנו נורא, נורא, נורא חשוב. כן, הכוחות המנוגדים, כן, הרצון הזה לשחרר את התודעה ואת הלב, והתנועה מאוד חזקה של השתוקקות, כן, לדוגמה. ואז הוא מתיישב, הוא חוזר אחורה, והנה עוד סצנה מאוד מצחיקה ומעניינת, כן? סריפוטה הנכבד, שזה אחד התלמידים הכי בכירים של הבודה, כן? הוא הפך להיות ארהן, השתחרר, זה שתודעתו הפכה להיות אצילית, והוא אחד התלמידים ככה הכי חכמים וידענים של הבודה, הוא פוגש עכשיו את ראולה. סריפוטה הנכבד שראה את ראולה הנכבד יושב למרגלות עץ ביער, רגליו מסוכלות, גופו זקוף וממקד את תשומת הלב מלפנים, פנה אליו. תרגל את המדיטציה של תשומת הלב לשאיפה ולנשיפה ראולה. תרגול תדיר ורצוף של תשומת לב לשאיפה ולנשיפה, נושא פירות רבים. עכשיו הוא כן, לקח לו את החירות כזה, סריפוטה על הדרך לתת עוד איזה הנחיה, בזמן שהוא כבר התיישב עם איזה תרגול אחד, ואז הוא לא שמע מה שהבודה אמר לו, אז הוא רואה אותו יושב שם, והוא נותן לו את התרגול של האנפנסטי סוטה, כן, שהיא מגיעה בסוף הדרשה הזאת. אבל בחלקכם בטח מכירים. ושלושת ההנחיות הראשונות בתשומת הלב לשאיפה והנשיפה, זה הנחיות שקראנו היום בבוקר, שמופיעות גם בסאטי פטנה וגם באנפנה סאטי סוטה. תשומת הלב על ביסוס, הדרשה על ביסוס תשומת הלב, והדרשה על תשומת הלב עם השאיפה והנשיפה. אז הסיטואציה נורא מצחיקה, כי אחר כך מה שקורה זה שאנחנו תכף נקרא את ההמשך, אבל רק את הפסקה הבאה, שהוא אומר, בערב, כאשר קם ראולה הנכבד מהתבודדותו, ניגש אל המבורך, בירך אותו לשלום והתיישב לצידו. לאחר שהתיישב, שאל את המבורך, באיזה אופן, אדוני, תרגול תדיר ורצוף של תשומת לב לשאיפה ולנשיפה, נושא פירות רבים. אז לא ברור מה הוא תרגל מהרגע שהבודה נתן לו ועד הרגע של הערב. יכול להיות שהוא דווקא תרגל את התרגול הזה, למרות שהבודה נותן לו תרגול אחר. נכון? הוא לא נותן לו תרגול של תשומת הלב לשאיפה ונשיפה, הוא נותן לו את תרגול הנתה ביחס לגוף וביחס למצרפים. אז זה ככה נורא מעניין לחשוב מה קרה שם. ואז הוא נותן לו את תכף אנחנו נקרא, וזה יהיה התרגול שלנו היום. נחמד, נכון? כן. והנקודה האחרונה הזאת היא בדיוק על מה, לאן אנחנו נשענים בתוך התרגול. זאת אומרת, נגיד שאנחנו מקבלים את התרגול של ענתה, כן? מהצורה הזאת שהבודה נתן את התרגול, ואז פתאום אנחנו מקבלים עוד הנחיה של תשומת לב לנשימה, איזה תרגול נתרגל? מה יהיה יותר נוח? נכון? לאן ככה התודעה נשענת בקלות? עכשיו זה עניין מאוד סובייקטיבי, אבל אפשר להרהר כמה פעמים אנחנו בעצם נשען לתוך התרגול המוכר, הנוח, והרבה פעמים שהוא גם הופך להיות תרגול מאוד נעים, שזה מאוד חשוב, כן? זה שהתודעה נאספת, כן? והופכת להיות יותר שקטה, אבל זה משהו ככה, התיאור הקטן הזה בשבילי היה כמה פעמים אנחנו כן שומעים איזשהו לימוד ותרגול שמעורר, כן, איזה משהו ומרגיש שיש שם, יש שם איזה משהו חשוב, אבל יש גם תרגולים אחרים שיותר קל לנו ומהר מאוד אנחנו חוזרים וחוזרות אליהם. שמתם לב לזה? אולי אפילו היום שמנו לב שאם למשל, אני אתן דוגמה, קל לנו מאוד להיות עם הנשימה באיזה אזור מסוים בגוף, וההנחיות שקראנו היום היו לפתוח את תשומת הלב לכל הגוף, זה דרש אימון של התודעה, ויכול מאוד להיות שהרבה פעמים נשענו חזרה לתוך תשומת לב למקום מצומצם, נכון? תגידו לי אם יש, אני רואה כמה פרצופים, זה מאוד מאוד נפוץ, כן? התודעה הולכת למה שקל לה. אז שוב, זה הזמנה כשאנחנו קוראים כאלה הנחיות, זה לאתגר את עצמנו ולתת להתמיד ולהישאר גם עם הנחיות שזה לא תמיד קל. אגב, האיכות של מאמץ נכון, של חיוניות של אנרגיה, נכון, אחד מהבסיסים שהזכרתי בבוקר, אחד מהמשמעויות של מאמץ נכון ושל גם של ויריה, זה התמדה. עכשיו, זה לא רק התמדה עם התרגול באופן כללי, זה התמדה עם תרגול מסוים. זה גם כן חלק מהאיכות הזו. אז אני מציעה לשים לב מה קורה לתודעה, כן? איך היא נשענת בקלות למה שקל, ואיך בעדינות, אבל בהתמדה ובנחישות, אנחנו מזכירים ומזכירות לה תרגול שאולי הוא לא אינטואיטיבי, מתוך האמון שיש שם משהו. אולי אני אפילו לא יודעת עכשיו לגמרי מה זה יוליד, וזה הקשר מאוד עמוק לאמון, שיש משהו בכל המפה הזאת של הדרמה, שהיא משמעותית, שהיא משחררת. אני רוצה, לפני שנקרא את התרגול, בוא נראה מה השעה. להגיד משהו על המוקד, שומעים? בסדר? עוד יותר חזק? המוקד הראשון שהבודה מפנה תשומת לבו של ראולה לתרגול הנתה הוא הגוף. כן? אז אני רוצה להגיד משהו קצת על התרגול עם הגוף לפני שנקרא את התרגול המיוחד שמופיע פה, שהוא מופיע גם בסאטי פטנה סוטה. יש שלושה היבטים, אני חושבת, מרכזיים בתרגול שמבוסס בגוף. Okay. נחזיק אותם ביחד. ההיבט הראשון של תרגול עם הגוף זה הגוף כעוגן. נכון? אפילו עכשיו, כמה עלינו אגב למעלה, שמתם לב, אפשר חזרה לרדת, כן? לתחושה של הישבן, אולי כפות הרגליים. תת לתשומת הלב להיפתח ולחוש את הגוף כולו יושב. אז הגוף כעוגן. וכמה זה משאב. משאב משאבים. צב צבים. ככה למדתי. רק שתדעו שאומרים צב וצבים, משאב משאבים. אני מתה על זה. לא הצלחתי שנים לזכור את שמישהו אמר לי את זה, וזהו. אני צריכה כלום להגיד, צב, צבים. משאב, משאבים. אז הגוף כמשאב. כמה זה משמעותי, וככל שהתנועה של ההתרווחות וההרפייה, כן, ההנחיה, האימון בלהרפות את תהליכי הגוף, להרפות את הגוף, אז הגוף הוא גם עוגן לנוכחות כאן. כי כשאני בגוף, יכול להיות שאני יכולה להיות גם קצת במחשבות וגם בגוף. נכון שאפשר? כן, זה היכולות של המודיטים והמודיטות. גם להיות במחשבות וגם להיות בגוף, כן? אז הגוף כעוגן לעכשיו. וככל שהתנועה הזאת של ההתרווחות וההרפאיה הופכת להיות משהו שהתודעה מתרגלת אליו, יודעת לעשות את זה שוב ושוב, אז הגוף הופך להיות משאב מאוד מיטיב. נכון? כי הרבה פעמים אמרנו, הגוף יש לו כל מיני דברים. אז האימון הזה שמתרווח ומרפא, זה אספקט כל כך משמעותי של תשומת הלב לגוף כמשאב מאוד מאוד מיטיב, וכמה שמאפשר לנו להיות בנוכחות עכשיו. לא בסיפורים שהתודעה יכולה לספר לנו, והדוקה שכרוכה בסיפורים האלה. זה אספקט אחד והיבט מאוד משמעותי. היבט נוסף, זה הגוף, הוא בעצם, הוא הססמוגרף של כל מה שקורה בתודעה שלנו ובלב. נכון? זה לא רק משאב אל הרגע ואל נוכחות, כן, בהווה, אלא כשאני מביאה תשומת הלב לגוף, אז כל מה שקורה בתודעה גם מהדהד בגוף. וככל שהרגישות שלנו מתפתחת יותר ויותר, אנחנו יותר ויותר שמות לב ושמים לב שאין דבר שאין לו הדהוד בגוף. בטח ובטח אם מדובר על רגשות חזקים ועם ככה מחשבות שסוחבות ויש להם איזשהו גוון רגשי, הגוף, כן, הוא הססמוגרף של הדבר הזה ומשקף לנו הרבה פעמים מה קורה. יש חשיבות מאוד מאוד גדולה, ושוב אני ככה רוצה לחבר לנו פשוט עם ההנחיה של הבוקר, כשתשומת הלב מתרחבת לכל הגוף, אני יכולה לשים לב מה קורה בכל מיני חלקים בגוף, כן, כשדברים נוכחים בעולם הפנימי שלי. גם הנשימה כמובן מושפעת, אבל לא רק הנשימה. כן, הבטן מתכווצת, הגרון, כן, אולי הלסתות שלנו ננעלות, כן, בית החזה מתכווץ, והתשומת הלב הזאת לכל הגוף מאפשרת לנו להיות במגע עם מה שקורה, כן, בתודעה דרך הגוף. יש לזה כוח אדיר, כי הרבה מאוד פעמים קשה לנו לרקח משהו בתגובה הפנימית שלנו רק דרך התנועה הפנימית של התודעה. כן, והיכולת של לרקח את הגוף ולהרפות את הגוף מרקח גם את התודעה ואת הלב. נכון? אתם איתי עם העניין הזה? כן? זה אספקט, היבט נורא נורא משמעותי של התרגול שמתבסס בגוף, והחשיבות שזה לא רק הנשימה. שיש משהו שנפתח, כי יש לזה עוד אספקט. תנסו רגע לדמיין איזה רגע כזאת של איזה שערה רגשית, ואז תשומת הלב נפתחת לכל הגוף, מתאמנת להיפתח לכל הגוף. אז חוץ מאולי מתמיה הנשימה שנהיית מאוד קצרה, ואולי התכווץ לנו איפשהו באזור המרכזי של הגוף, אם אני פותחת את תשומת הלב לגוף, לכל הגוף ומרפא, אז יש לי משאב למצוא בו רווחה יחד עם השערה. נכון? כן, את יודעת, לא מצטמצמת לסיפור, או לא רק מגיבה לקיבוץ באזור הלב, או הבטן, או הגרון, או בכל מקום אחר. עם התנועה שמתאמנת לפתוח את תשומת הלב לכל הגוף ולהרפות את הגוף, יש לנו איזשהו מחל הרבה יותר גדול, כי בגוף יש עוד דברים חוץ מהתנועה הזאת של השערה. יש את כפות הרגליים, כן, ואולי נעים לנו בתנוחים של האוזניים, ואפשר להישען לתוך הדבר הזה ולהיות איזשהו מחל יותר רחב, שהוא הרבה פחות נשאב לתוך התגובה. נכון? אז זה היבט נורא נורא משמעותי. זה שני ההיבטים המרכזיים שהרבה פעמים אנחנו, נכון, זוכרים וזוכרות אותם, כן? וזה משהו, אני מניחה שמי שהולך פה בדרך, לא סתם זה משאב. אנחנו כבר יודעות את מה שאמרתי עכשיו. ההיבט השלישי של תשומת הלב לגוף זה מה שנקרא עכשיו. אוקיי? שזה כבר ההיבט של טיפוח, כן, של ראייה חודרת של טבע הגוף. אוקיי? יש פה שלושה היבטים, שניים הראשונים מאוד מאוד קשורים, והשניים הראשונים מאפשרים לנו להביא את המבט ואת תשומת הלב אל הגוף כדי להבין משהו על הטבע שלו. אז עכשיו, שרי תקריא לנו את התרגול הבא שמופיע בדרשה. אפשר להקשיב, מי שמתאים לה רק להקשיב, ואפשר לקרוא מי שזה עוזר לה או לא לקרוא.
כל דבר פנימי בתוכך שהוא קשה, מוצק,
ראולה, כל דבר פנימי בתוכך שהוא קשה, מוצק ושאפשר להיאחז בו, שיער הראש, שיער הגוף, הציפורניים, השיניים, האור, הבשר, הגידים, העצמות, לשד העצמות, הכליות, הלב, הכבד, השרעפת, התחול, הריאות, הקרביים, המעי הגס, המעי הדק, תחולת הקיבה, הצואה וכל דבר פנימי אחר בתוכך שהוא קשה, מוצק ושאפשר להיאחז בו, אותו אני מכנה יסוד האדמה. כל יסוד אדמה פנימי וכל יסוד אדמה חיצוני הוא אך ורק יסוד האדמה. ולכן את יסוד האדמה הפנימי והחיצוני יש לראות כמות שהוא בחוכמה שלמה כך. זה אינו שלי, זה אינו אני, זה אינו העצמי שלי. כאשר אדם רואה את יסוד האדמה כמות שהוא בחוכמה שלמה, הוא מתפקח ביחס ליסוד האדמה. תודעתו הופכת חופשית ביחס ליסוד האדמה. ומהו יסוד המים, ראולה? יסוד המים יכול להיות פנימי או חיצוני. ומהו יסוד המים הפנימי? כל דבר פנימי בתוכך שהוא מים, שהוא נוזלי ושאפשר להיאחז בו. מצמרה, הליכה, המוגלה, הדם, הזיעה, השומן, הדמעות, הסיכה, החלב, הרוק, הנזלת, נוזל המפרק, השתן וכל דבר פנימי אחר בתוכך שהוא מים, שהוא נוזלי ושאפשר להיאחז בו, אותו אני מכנה יסוד המים. כל יסוד מים פנימי וכל יסוד מים חיצוני הוא אך ורק יסוד המים. לכן יש לראות את יסוד המים הפנימי והחיצוני כמות שהוא בחוכמה שלמה כך. זה אינו שלי, זה אינו אני, זה אינו העצמי שלי. כאשר אדם רואה את יסוד המים כמות שהוא בחוכמה שלמה, הוא מתפקח ביחס ליסוד המים. תודעתו הופכת חופשית ביחס ליסוד המים. עוד שלושה. ומהו יסוד האש, ראולה? יסוד האש יכול להיות פנימי או חיצוני. ומהו יסוד האש הפנימי? כל דבר פנימי בתוכך שהוא אש, לוהט ושאפשר להיאחז בו, מה שמחמם, מזקין ומחלה את האדם, מה שבאמצעותו המזון, המשקה ומה שנאכל מתעכל לגמרי, וכל דבר פנימי אחר בתוכך שהוא אש, לוהט ושאפשר להיאחז בו, אותו אני מכנה יסוד האש. כל יסוד אש פנימי וכל יסוד אש חיצוני הוא אך ורק יסוד האש. לכן את יסוד האש הפנימי והחיצוני יש לראות כמות שהוא. בחוכמה שלמה כך. זה אינו שלי, זה אינו אני, זה אינו העצמי שלי. כאשר אדם רואה את יסוד האש כמות שהוא בחוכמה שלמה, הוא מתפקח ביחס ליסוד האש, תודעתו הופכת חופשית ביחס ליסוד האש. ומהו יסוד האוויר, ראולה? יסוד האוויר יכול להיות פנימי או חיצוני. ומהו יסוד האוויר הפנימי? כל דבר פנימי בתוכך שהוא אוויר, אוורירי ושאפשר להיאחז בו. אוויר שעולה למעלה, אוויר שיורד למטה. אוויר בבטן, אוויר שעובר מאיבר לאיבר, שאיפה, נשיפה, וכל דבר פנימי אחר בתוכך שהוא אוויר, אוורירי ושאפשר להיאחז בו, אותו אני מכנה יסוד האוויר. וכל יסוד אוויר פנימי וכל יסוד אוויר חיצוני הוא אך ורק יסוד האוויר. לכן את יסוד האוויר הפנימי והחיצוני יש לראות כמות שהוא בחוכמה שלמה כך. זה אינו שלי, זה אינו אני, זה אינו עצמי שלי. כאשר אדם רואה את יסוד האוויר כמות שהוא בחוכמה שלמה, הוא מתפקח ביחס ליסוד האוויר, תודעתו הופכת חופשית ביחס ליסוד האוויר. אחרון. ומהו יסוד החלל, ראולה? יסוד החלל יכול להיות פנימי או חיצוני. ומהו יסוד החלל הפנימי? כל דבר פנימי בתוכך שהוא חלל, שטבעו חלל ושאפשר להיאחז בו. החורים באוזניים, החורים בנחיריים, פתח הפה ומה שבתוכו, מזון, משקה וכל מה שנטעם ונאכל ונבלה, כך שהמזון והמשקה ומה שנאכל ונטעם מצטבר ויוצא מלמטה, וכל יסוד פנימי אחר בתוכך שהוא חלל, שטבעו חלל ושאפשר להיאחז בו, אותו אני מכנה יסוד החלל. כל יסוד חלל פנימי וכל יסוד חלל חיצוני הוא אך ורק יסוד חלל. לכן את יסוד החלל הפנימי והחיצוני יש לראות כמות שהוא בחוכמה שלמה כך. זה אינו שלי, זה אינו אני, זה אינו עצמי שלי. כאשר אדם רואה את יסוד החלל כמות שהוא בחוכמה שלמה, הוא מתפקח ביחס ליסוד החלל, תודעתו הופכת חופשית ביחס ליסוד החלל. המשיך?
אפשר רגע לקחת עוד רגע של חזרה אל הגוף. איך התרגול הזה בעצם מפרק את התפיסה של המוצקות של הגוף. לא יודעת אם יכולתם לחוש בפירוק הזה לאיברים וליסודות. איך התחושה המאוד אוטומטית של גוף כמשהו מוצק, כמשהו אחד. והתנועה הזאת שכשהוא אומר להאחז, הוא מתכוון גם לתנועה שמזדהה ואוחזת, וגם לתנועה שסולדת. לקחת את הגוף כאובייקט להתבוננות ולהבין את הטבע שלו, ולראות אותו בצורה כזו שהתודעה מתפקחת, משתחררת. אפשר ככה להחזיק רגע גם תחושה של הגוף וגם דמיון של כל האיברים עטופים בתוך האור. ואולי ככה להחזיק את התחושה וגם את התמונה הפנימית של שלד, עצמות יושבות בו, גולגולת, זקיקי שיער. איך התרגול הזה מחזיק גם איזושהי תמונה מסוימת, אבל שהיא יחד עם התחושה של הגוף שיושב. איך הגוף שלנו מורכב מגם המוצקות והנוזליות. יש חמימות וקרירות. יש תנועה של אוויר. יש חללים. מין פירוק כזה, מה הוא עושה לתודעה? שמתבוננים ומתבוננות בגוף דרך הפירוק ליסודות, לאיברים. מי הבעלים של כל הדבר הזה? לא סתם הבודה מביא את התרגול של הנתה ככה ביחס לגוף, כי מה זה להגיד עצמי בהקשר של התפיסה ההודית? זה משהו באמת עצמי, יש לו שליטה. אחת הדרשות, הבודה אומר, גוף אינו עצמי. אם גוף היה עצמי, הגוף לא היה מוביל למכאוב. והיה אפשר לגבי הגוף להחליט שיהיה גופי כך, או שלא יהיה גופי כך. אך כיוון שהגוף אינו עצמי, הוא מוביל למכאוב, ואי אפשר לגביו להחליט שיהיה גופי כך או שלא יהיה גופי כך. מה עושה ההתבוננות הזאת בגוף שמנחיכה את ההבנה העמוקה? הגוף הזה הוא גוף מורכב מיסודות הטבע. מתהווה מתוך תנאים ונסיבות, נחווה בצורה מסוימת לאור התנאים והנסיבות. אי אפשר להגיד לו תהיה כך. כמה דוקה יש המחשבה הזאת, שהגוף שלי יהיה כך. זה התרגול של הנתה. מכוון להתפכחות, לתובנה. שיש לנו שליטה על הגוף. יש לנו שליטה מאוד 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 קטנה. ההנחיה של ההחזקה של התפיסה הזאת של הנתה ביחס לגוף. כאשר רואים כך, כמו שהוא, בחוכמה שלמה, את יסוד המים, את יסוד האדמה, את יסוד האש, את האוויר, את החלל. לא אני. לא שלי, לא עצמיותי. רק יסוד אדמה. אדמה בפנים, אדמה בחוץ, סיים. נוזליות בפנים, נוזליות בחוץ, סיים. חלל בפנים, חלל בחוץ, סיים. טבע. טבע בפנים, טבע בחוץ. התרגול הזה שמפנה את המבט אל הגוף דרך הפירוק, זה מה שאנחנו מכנים גוף. והתזכורת הפנימית, מה שבפנים, מה שבחוץ, כל טבע. לא שלי, לא אני, לא עצמיותי. Only nature. רגע, לשים לב מה עושה התפיסה הזו. אם יש לה איזושהי תחושה של רווחה. לפתיחות. אז התרגול הזה הוא תרגול של התפכחות. אתם שמתם לב למילה הזאת, התפכחות. מה היא עושה המילה התפכחות? האם אני רוצה להתפכח? להתפכח זה בעצם להסיר את התעתוע, לראות נכוחה. אז התרגול הזה של היסודות והאיברים, התרגול של התפכחות, תרגול שמשחרר את התודעה מאחיזה במה שאי אפשר לאחוז בו. ההתפכחות מתוך תחושת השליטה במה שאי אפשר לשלוט בו. יסוד האדמה בפנים, יסוד האדמה בחוץ, רק יסוד האדמה. יסוד האש בפנים, יסוד האש בחוץ, רק יסוד אש. בדרשה אחרת הוא אומר לראולה, כאשר מתרגל רואה את היסודות כלא עצמי ולא כשייכים לעצמי, הוא מכונה מתרגל שהפסיק את עצמה, התיר את הכבלים, ובאמצעות הבנה עמוקה של הנטייה להשוואה עשה סוף לדוקה. תרגול נורא יפה. כמו שאתם ככה שמות לב ושמים לב, זה תרגול שצריך להחזיק אותו. אנחנו נתרגל בערב, ככה בהשראת התרגול, להחזיק את המבט שתופס את הגוף דרך הפירוק. וזה תרגול אני אגיד כמה ככה מילים על איך להחזיק תרגול כזה. קודם כל זה תרגול שאני לא מתבוננת על הגוף מבחוץ, אלא אני חווה את הגוף עם הישיבה, עם התחושה, ויחד איתה מחזיקה גם את האלמנט המסוים הזה שיש דמיון. החללים בגוף. אפשר לחוש את החללים בנחיריים. את החלל באוזניים. כמעט כל הגוף שלנו הוא חלל. מה עושה, מה קורה כשאני תופסת את הגוף כמורכב מיסוד החלל? מה זה מאפשר? יסוד חלל בפנים, יסוד חלל בחוץ, רק יסוד חלל. טבע בפנים, טבע בחוץ. כמה שאנחנו לא מחזיקות ומחזיקים בהר או בעץ, איך אפשר לא להחזיק בגוף? וואו. התודעה שלנו עושה בדיוק הפוך, שלי, אני. רק יסוד האדמה, יסוד האש, חלל. אוויר, מים. ולראות אם יש איזשהו פידבק מסוים של רווחה כשאנחנו מביאות את המבט ומביאים את המבט של רק טבע. רג'ן בודה דאסה, אחת ההנחיות שלו הייתה, אל תעשו דבר שלוקח אתכם מחוץ לגוף. גאג'ן מן, בחקירתך את העולם, לעולם אל תיתן לתודעה לנטוש את הגוף. בחן את טבעו, ראה בבהירות את היסודות שמרכיבים אותו. ראה את הארעיות, את הסבל, את חוסר העצמיות של הגוף, כאשר אתה יושב, עומד, הולך או שוכב. כאשר הלב רואה באופן מלא וצלול את טבעו האמיתי של הגוף, נפלאות העולם התבהרו. באופן הזה, הצלילות של התודעה תוכל להופיע על זמנית ומשוחררת. שתכף נצא להליכה לפני ארוחת הערב. אפשר לבחור יסוד אחד, ככה שנגע בכם תחושתית מיידית. ולהחזיק את התפיסה הזה, זה רק טבע. הגוף הזה הוא טבע. טבע בפנים, טבע בחוץ. סיים. מוזמנים להליכה עם ההנחיות. יחד עם ההחזקה הזאת, ההכרת התודה, כן, והפליאה שיש על הגוף הזה. בשבילי התרגולים האלה מאוד מאוד קשורים. נחזיק את כל הדבר הזה שנקרא גוף, גם עם החסרון והכאב שיש בו, וגם עם הפליאה והיופי והכרת התודה. איך אנחנו מחזיקים ומחזיקות את זה יחד. שיהיה תרגול מהנה והליכה לארוחת הערב. לא צריך לחכות לי, אתם ראיתי את כל הדפים פה? זה ייקח לי רגע. ואפשר לצאת לתרגול והליכה.